אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אני שאול אמסטרדמסקי.
ואני צליל אברהם.
ואתם מאזינים לפרק החמישי והאחרון של גורי כיס, לפחות לבינתיים. ההסקט של כאן חינוכית לילדות וילדים שרוצים לדעת איך העולם עובד.
אתה יודע מה אני חושבת, שאול?
מה, צליל?
שהילדים שהקשיבו לכל הפרקים בהסקט הם לא סתם ילדים.
מה זאת אומרת? יש להם כוחות על?
קצת, כן, תראה. הם כבר שמעו איך מחליטים במה לעבוד. הם כבר יודעים איך מחליטים מה יהיה המחיר של דברים. הם שמעו מה זה היצע וביקוש. הם יודעים איפה הבנק שומר על הכסף שלנו. הם אפילו שמעו פרק על למה המחירים כל הזמן עולים.
אז את אומרת שעדיף שנשחרר אותם לראות סרטונים ביוטיוב?
לא, לא. אני אומרת שהם כבר ילדים שיודעים הרבה דברים על איך העולם עובד. הם כבר ילדים מאוד מתקדמים. אולי אפשר לעלות איתם שלב.
אוקיי, אז מי שמוכנה ומי שמוכן, היום בפרק החמישי של גורי כיס, אנחנו הולכים לעלות לרמה של המתקדמים. היום אנחנו הולכים לדבר על שתי המילים הכי מפחידות בעולם של המבוגרים. משכנתה ופנסיה. צליל.
כן.
נראה לי שהברחנו את כל הילדים.
אז מה עושים?
בואי נמשיך, אולי בכל זאת נשאר פה מישהו.
אוקיי.
ההורים שלי רוצים לקנות דירה עכשיו, והם עובדים על זה הרבה זמן, כאילו. אם זה עדיין נוספי, אז אין מושג אם אפשר לספר את זה כיפה, כאילו. אחר כך נשאר את זה במקסימום תחתכי את זה בעריכה. כאילו, אז למה אני קונה דירה, במקום פשוט לזכור דירה מבן אדם אחר? ואז כאילו אני אשם לו נגיד כל חודש 1,000 שקל לדוגמה, וזהו, נגמר הסיפור.
אבל אז הדירה לא שלך.
נכון, אבל מה אני כבר צריך בדירה שהוא יהיה שלי?
האמת, לא צריך לקנות דירה. גם לי אין דירה משלי. אז תודה שהזנתם לגורי כיס, שיהיה לכם יום נחמד.
רגע, רגע, רגע.
מה?
בוא נסביר קודם בכלל מה ההבדל.
אוקיי, צליל, את רוצה להשתמש באולפן הזה?
כן, אני צריכה להקליט פה פודקאסט.
טוב, אז את צריכה לשלם לבעלים של האולפן 200 שקל.
ואז הוא יהיה שלי?
לא, 200 שקל זה להקלטה של שעה. אחרי זה את הולכת והאולפן נשאר שלו. כי אחרייך מגיע יובל מלכי להקליט פרק של היסטוריה לילדים, וגם הוא משלם עוד 200 שקל. כל פעם שמישהו בא להקליט פה פודקאסט לשעה, זה עולה לו 200 שקל. זה נקרא לזכור.
אוקיי, אבל אני רוצה אולפן שיהיה רק שלי, ושאני אוכל להקליט מתי שאני רוצה, בלי להתחלק עם יובל מלכי, ובלי לשלם 200 שקל.
את רוצה אולפן משלך? אין בעיה. תחפשי בניין או מגרש, תתכנני אולפן, תביאי פועלים שיבנו לך את האולפן, תקני ציוד, מיקרופונים, אוזניות, כיסאות, שטיח מוזר כזה לשים על הקיר שלא יהיה הד, תשלמי לכולם 2.5 מיליון, והאולפן שלך. זה נקרא לקנות.
ומה שנכון לאולפן של פודקאסטים, נכון גם לבתים ולדירות. מי שסוחר גר בעצם באופן זמני בדירה או בבית שהוא לא שלו. ואחרי תקופה מסוימת, נגיד שנה או שנתיים או 10 שנים, עובר משם למקום אחר. מי שקונה בית או דירה, אז הם שלו, ורק שלו, לנצח, או עד שהוא ימכור.
מה שמחזיר אותנו לשאלה של אורי, למה אני צריך שהדירה תהיה שלי?
זו גם שאלה שהרבה מבוגרים ומבוגרות שואלים את עצמם.
היי אורי, מה שלומך? טוב, השאלה האם עדיף לקנות דירה או לזכור דירה היא באמת שאלה מעולה שאין עליה תשובה שהיא חד משמעית.
זה תומר ורון, והוא איש שעוזר לאנשים להבין איך הם יכולים לקנות דירה. זה נקרא יועץ משכנתאות, תכף נספר לעומק מה זה אומר. תומר אומר שלא כולם רוצים לקנות בית.
יש אנשים שבאמת מעדיפים לשכור דירה, כי ככה הם יכולים לעבור דירה מתי שהם רוצים, אם הם רוצים לגור אולי בעיר אחרת, אם הם רוצים פתאום דירה גדולה יותר, הם יכולים פשוט לעבור, כי זה הרבה יותר קל שאתה שוכר דירה.
ויש גם אנשים שפשוט אין להם כסף לקנות בית, כי בית זה דבר מאוד יקר, שעולה המון כסף. דירה די בסיסית באזור המרכז, עם נגיד 4 חדרים, יכולה לעלות 1.5 מיליון שקל, ולפעמים אפילו 3 מיליון שקל, ולפעמים הרבה יותר מזה, תלוי איפה בדיוק היא נמצאת.
נכון. מצד שני, יש סיבות טובות למה אנשים בכל זאת רוצים לקנות דירות, למרות שהן נורא יקרות. אם אתה סוחר דירה, אז הבעלים שלה, כלומר הבן אדם שקנה את הדירה, ואתה משלם לו כל חודש על זה שהוא נותן לך לגור בה, הוא יכול להחליט פתאום שהוא רוצה לקחת ממך יותר כסף כל חודש, בשביל שהוא ייתן לך לגור בדירה. או שאולי הוא בכלל רוצה לעבור לגור שם בעצמו, או לתת לבת שלו להיכנס לגור בה, או שהוא רוצה לשפץ את הבית, ומבקש שאתה תצא. ואז פתאום אתה צריך למצוא בית חדש, וזה לא כל כך פשוט, זה יכול לקחת המון זמן. לא לכולם המצב הזה נוח. יש אנשים שחשוב להם לדעת שהם יכולים לגור בבית גם בשנה הבאה, וגם בעוד שנתיים, וגם בעוד 10 שנים, ובשום שלב אף אחד לא יגיד להם, לכו מפה, או תנו לי יותר כסף.
ויש עוד סיבות שבגללן אנשים רוצים לקנות בית.
זה לאו דווקא שיקול כלכלי, זה גם הרבה פעמים כל מיני שיקולים רגשיים. כלומר, הם יכולים לשפץ את הדירה ולעצב אותה כמו שהם רוצים, ואתה יודע, זה פשוט דירה שלהם. ואגב, אולי עכשיו עוד מוקדם לדבר על זה, אבל אתה יודע, כשיש כבר ילדים, ואתה רוצה שהם יגדלו במקום אחד, וילכו לגנים, וילכו לבתי ספר, אז כן, שוב, אתה מחפש את היציבות הזאת, ולכן אולי אנשים מעדיפים לקנות את הדירה.
אוקיי, אבל אנחנו בכל זאת תוכנית על כסף. אז מבחינת כסף, מה יותר שווה, לקנות דירה או לשכור דירה?
זה תלוי.
מבחינת כסף אגב, כן, זה יכול להיות מאוד משתלם לקנות בית. כלומר, אם קנינו את הבית במחיר מסוים, ואחרי כמה שנים המחיר מאוד עלה, כמו שקרה פה במדינת ישראל בשנים האחרונות, עשינו אחלה עסקה. אבל כמובן זה תלוי מאוד איזה בית, זה תלוי מאוד אם המחירים של הדירות ימשיכו לעלות.
גם אם מחליטים שרוצים לקנות בית, לא משנה מאיזה סיבה, בית זה דבר מאוד יקר. וכאן מגיעה המילה המפחידה שדיברנו עליה. זאת נוגה, היא בת 11 מחולון.
מה זה משכנתה? דיברו על זה קצת בכיתה שלי, אבל לא בדיוק הבנתי שזה סוג של דרך לשלם על בית, שצריך לשלם על זה הרבה פעמים.
הנה התשובה של תומר.
היי נוגה, משכנתה היא בעצם הלוואה. הלוואה שאנחנו לוקחים כדי לקנות בית, ואנשים רוצים לקנות את הבית עכשיו, למרות שאין להם עדיין את כל הכסף כדי לקנות אותו. בגלל זה אפשר לבקש מהבנק הלוואה. הבנק נותן לנו כסף כדי לקנות בית, ואנחנו מחזירים לו כל חודש עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. לפעמים זו הלוואות של 25-30 שנה, ורק כשסיימנו באמת לשלם את כל התשלומים, הבית שייך לנו. כי כל עוד אנחנו עדיין משלמים, הוא לא שייך רק לנו, הוא שייך בעיקר לבנק. עכשיו צריך להבין, הבנק שבא ואומר לנו, הנה, קח כסף, תקנה את הבית שאתה רוצה, הוא לא עושה את זה בחינם, הוא רוצה להרוויח. ולכסף שהוא נותן, יש מחיר. המחיר הזה אגב נקרא ריבית. אם הבנק נותן לנו 1,000,000 שקל לקנות בית, אנחנו נצטרך להחזיר לו, סתם בשביל הדוגמה, 1,500,000. אז הנה הבנק הרוויח פה הרבה כסף על ההלוואה שהוא נתן לנו.
זה נשמע מאוד מפחיד להיות חייב לבנק 1,000,000 או 1,500,000 שקל.
נכון, אבל כשמחלקים את זה ל-30 שנה, זה פחות נורא. ובכל זאת, יש אנשים שמעדיפים לא להיות חייבים לבנק כל כך הרבה כסף, ולכן הם שוכרים דירה ולא קונים. אני למשל.
אז לסיכום, לא מוכרחים לקנות בית. יש אנשים שרוצים לקנות כי זה יותר נוח להם, ויש אנשים שחושבים שזה יותר ישתלם להם. כל אחד ומה שמתאים לו. טוב, אז אחרי שדיברנו על משכנתה, הגיע הזמן לדבר על המילה הכי מפחידה.
האמת שהרבה מאוד מבוגרים באמת פוחדים מאוד מהמילה הזאת.
אתה תגיד את זה או אני?
בואי נגיד ביחד. 3, 2, 1...
פנסיה. פנסיה, או איך יכול להיות שלסבא וסבתא יש כסף לתת לכם במתנה בחג או ביום ההולדת, למרות שהם כבר לא עובדים.
העולם המסובך של המבוגרים.
אז מה כל כך מפחיד בפנסיה?
אולי קודם כל נספר מה זו פנסיה. הנה מה ששקד שאלה.
מתי בערך יוצאים לפנסיה? כי אני נגיד אחד מהמורות שלי יצא לפנסיה, אבל אני לא יודעת, כאילו, כן, נראית לי כזאת עדיין. לא כזאת מבוגרת שצריכה לתת לפנסיה עכשיו.
ביקשנו מאבי אייכלר לענות על השאלה הזאת. המקצוע של אבי הוא לעזור לאנשים להבין כמה כסף יהיה להם בפנסיה, כלומר אחרי שהם יפסיקו לעבוד. קוראים לזה יועץ פנסיוני.
אנשים מפסיקים לעבוד בכל מיני גילאים, כשהם עייפים, כשהם לא מוצאים יותר עבודה, שכבר משעמם להם לעבוד או שמתחשק להם לעשות רק מה שהם אוהבים, לטייל, לבלות עם הנכדים, ודברים מהסוג הזה. מגיל 60 הם יכולים להתחיל לקבל פנסיה. הפנסיה זה למעשה תשלום חודשי, כמו משכורת, שמקבלים כשמחליטים לצאת לפנסיה, ועד לסוף החיים.
אז פנסיה זו המשכורת החודשית שמקבלים אחרי שמפסיקים לעבוד. עכשיו זה כבר לא נשמע כל כך מפחיד, נכון?
בכלל לא. כסף בלי לעבוד? ספרו לי עוד.
אז זהו, שזה לא בדיוק כסף בלי לעבוד. אין קסמים כאלה.
השאלה השנייה זה גם, כמה בערך מקבלים על זה שיוצאים לפנסיה? כאילו, מקבלים כסף שאנחנו בפנסיה, אז כמה? כאילו, בכסף שבאמת עובדים, או פחות או יותר?
זה מעט מורכב. הסכום מושפע מאוד מגובה המשכורת בכל שנות העבודה. מי שירוויח הרבה יקבל פנסיה גבוהה, ומי שירוויח פחות יקבל פחות. בנוסף, זה תלוי גם כמה חסכת לפנסיה. כל עוד ועובדים חוסכים כל חודש כסף במשכורת שלהם, ושמים אותו בקופת חיסכון שמיועדת לפנסיה, מי שחסכו הרבה יקבלו יותר.
אז זה מה שמפחיד.
כן. הכסף של הפנסיה לא מגיע אלינו כל חודש בלי שנעבוד. הלוואי שזה היה עובד ככה, כי זה היה ממש מגניב. מה שקורה במקום זה הוא שעובדות ועובדים חוסכים כסף לגיל שבו הם כבר לא יוכלו לעבוד, והם עושים את זה כמעט מהיום הראשון שהם מוצאים עבודה. כל חודש הם בעצם לוקחים חלק מהמשכורת שלהם ושמים בצד, והמעסיק שלהם מוסיף על זה עוד כסף, וככה הכסף הזה מצטבר במשך הרבה מאוד שנים, ומחכה לנו ליום שבו נפסיק לעבוד, ואז נזדקק לו.
אם נגיד יהיה לך פחות כסף, אז זה יהיה מבאס בכל זאת. ואם אתה לא אוהב את העבודה, אז יהיה לך אולי יותר כיף.
לא לעבוד.
כן.
את חושבת שלצאת לפנסיה, זה מבאס?
אני לא יודעת, זה כאילו תלוי במה אתה עובד. אם אתה מאוד אוהב את העבודה שלך, זה כן יהיה מבאס.
לא. ממש לא מבאס, אנשים אוהבים לצאת לפנסיה, כי הם יכולים לקבל משכורת ולעשות מה שמתחשק להם. יש אנשים שהנאה שלהם היא להמשיך ולעבוד, והם מעדיפים לא לצאת לפנסיה. אין הרבה כאלה, אבל בכל זאת יש אנשים שממשיכים לעבוד גם אחרי שהגיעו לגיל הפנסיה.
מה אתה חושב? זה מבאס לצאת לפנסיה?
אני לא חושב שזה מבאס, אני כבר מדמיין לעצמי מה אני אעשה כשאני אצא לפנסיה. אולי אני אטייל בעולם, אולי אני ארכב על אופניים, אולי אני אבשל כל היום ואתאם אוכל טעים בהמון מסעדות, אולי אני אקרא ספרים. זה נשמע לי כמו חופש גדול כזה, אבל אחד שלא נגמר אף פעם. טוב, הוא נגמר בסוף, אבל אחרי הרבה שנים.
אבל האמת היא שיש לא מעט אנשים שמפסיקים לעבוד ויוצאים לפנסיה, לפעמים אחרי שהם מאוד חיכו להרבה שנים, ודווקא אז הם לא ממש יודעים מה לעשות עם עצמם. כמו שחופש גדול זה כיף, אבל בשלב מסוים זה נהיה משעמם, אז אותו דבר. האנשים האלה צריכים למצוא תחביב או משהו לעסוק בו. וחלק פשוט מעדיפים להמשיך לעבוד, כי ככה הם מרגישים חשובים, או שמישהו זקוק להם.
מה, אפשר לבקש לצאת לפנסיה, או שאומרים לך? כאילו, איך זה קורה?
תלוי איפה עובדים. בדרך כלל 64 לנשים, או 67 לגברים. אבל הגיל הזה משתנה כל כמה שנים, כי אנחנו חיים יותר ויותר, עד שאת תצאי לפנסיה שקט, זה כנראה יהיה גיל גבוה יותר.
אוקיי, החלטתי, אני יוצא לפנסיה. כאילו, היה לי פה מאוד נחמד, בגורי כיס, אבל עכשיו אני רוצה ללכת לעבוד בגינה שלי.
לא, לא הקשבת. אתה צריך להגיע לפחות לגיל 60 קודם.
אוי, לא, זה אומר שיש לי עוד המון זמן עד אז.
אז אנחנו בגורי כיס לא יוצאים לפנסיה, אבל זה היה הפרק האחרון שלנו, לפחות לעונה הזו. אנחנו מקווים שעזרנו לכמה ילדות וילדים סקרנים לגלות איך העולם עובד, ואולי אפילו להורים שלהם.
בינתיים אנחנו ממשיכים לעשות פרקים של חיות כיס, שזה הפודקאסט שלנו על כלכלה למבוגרים. אז אתם יכולים לחכות שתגדלו ואז להקשיב לפודקאסט ההוא, למרות שיש כמה ילדים שסיפרו לנו שהם אוהבים גם אותו.
ואם יש לכם שאלות על כסף, אתם מוזמנים לשלוח אותן לעמוד הפייסבוק של כאן חינוכית, עדיף בהודעה קולית, ולציין את השם ואת הגיל שלכם. ואולי יום אחד נעשה עוד עונה של גורי כיס ונענה עליהן.
אפשר להזין לכל הפרקים הקודמים של גורי כיס, וגם לכל ההסקטים האחרים של כאן הסקטים, בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם באתר של כאן וגם של החינוכית. העורכת שלנו היא נועה בן הגיא, את הסאונד ערכו רחל רפאלי ואסף רפפורט. את כל הרעיונות עם הילדים והילדות בסדרה הזו ערכה דנה פרנק. את התחקיר ערכה אפרת שייר, ועל ההפקה הייתה עדי סלם. כל הרעיונות הוקלטו בבית אריאלה, באדיבות אגף התרבות בעיריית תל אביב.
תודה רבה לכל הילדות והילדים ששאלו את השאלות. תודה שאול אמסטרדמסקי.
תודה רבה צליל אברהם, ותודה לכם שהזנתם לנו.